lei sorrirò scoscia suoi ovo zovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, חבב באלול תשע"ט. מסכת מעילה, דף ת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה הוא היום השני לבריאת העולם שבו נברא רקיע. ובבראשית רבה נאמר שגם הגיהינום ואישו. שתי הערות קצרות על תלמודינו בסדר קודשים. מספרים כי כאשר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל למד להוציא את ספרו מנחת שלמה, הוא התלבט באיזה שם לכנותו. שמות רבים הוצאו לו, אבל דעתו לא הייתה נוחה מהם. רק כאשר הוצא השם מנחת שלמה, שמח מאוד והסכים בהסבירו, הן המנחה היא קורבנו של העני. וגם, הפירוש המקובל שאנחנו פוגשים רבות בסדר קודשים, תראה עד שתסתאב, הפירוש המקובל הוא שהבהמה תראה באחו ובמראה עד שתסתאב, עד שיפול במום. אבל הגאון רב חיים מבריסק זצ"ל הסביר כי המילה תראה פירושה המתנה, שהקורבן ימתין עד שיעלה בו מום, וראיה יפה הביא לדברים מן הפסוק בספר במדבר, פרק י' פסוק למד ג', ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה, שפירושו כמבואר בתרגום אונקלוס, ובני חון יהון מאחרין במדברה, בניכם יאחרו, יתעכבו. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר את שיעור דפינו היומי, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ח' במסכת מעילה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה על דף ח' הייתה, מה הדין בטבול יום שנגע בקודש? והתשובה, לאבא שאול עושה אותו שני, ואם יגע בקודש אחר יעשהו שלישי לטומאה, שחוזר ועושה רביעי, ולרבי מאיר רק מטמא את הקודש לעשותו שלישי, ולחכמים רק פוסלו, דהיינו שאינו מטמא אחרים. שאלה שנייה, אם מיצוי חטאת העוף מעכב, והתשובה, לרבון אינו מעכב, לרבד המעכב. שאלה שלישית, לשם מה נכתב הנשאר בדם ימצא חטאת אי, והתשובה, לרבדה, כדי ללמד שאף שנשאר לעשות רק מיצוי חטאת אי, ולרבונה ללמד שרק אם נשאר דם יש מצווה למצותו, והמילה חטאת אי מוסב על מליקה והזעה בלבד. שאלה רביעית, מה למדנו מסולטה ומשמנה על כל לבונותיו? התשובה, למעט שאם חסרו בין קמיצה להקטרה, בזה השירה עם אסורים באכילה. שאלה חמישית, מניין ללמד למנחה שחסרה לפני קמיצה? אומרים התוספות שלומדים זאת ממסלטה, ולשירה עם שחסרו לומדים מן המנחה, והגמרה לא חששה לדייק בזה. השאלה האחרונה על דף ח', לרבונה, כיצד יש לבאר את מה ששנינו שחטאת העוף ועולת העוף שמלקנו מצד המן חוץ לזמנם פיגולו? והתשובה, שלצדדינו שמלקנו גם על חטאת העוף, ומצד המן הוא רק על עולת העוף. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ח' במסכת מעילה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי, ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חבב באלול תשע"ט, ניכר וטורף העניין, ותלמוד תורתנו בדף ט' במסכת מעילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד ב', שמונה שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים עוזה דמה חייבין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, למדנו אודות חטאת העוף במשנה שפתחה את הפרק, הפרק השני לאל בדף ח' עמוד א', לאחר שעוזה דמה על המזבח כדינה, חייבין עליו משום פיגול. אם מלאק הכהן את העוף במחשבת פיגול, ולאחר מכן עוזה דמה כדינה, חייב האוכל כזית מבשרה בקרת משום אוכל פיגול, וכן חייבים על חטאת העוף אחרי הזעת הדם משום נותר וטמא. נותר, כלומר שהאוכל כזית מן הבשר שנתותר ממנה אחרי סוף זמן אכילתה שהוא יום ולילה, חייב קרת משום איסור אכילת נותר. וטמא, כלומר מי שנטמא ואכל כזית מבשר החטאת אחרי הזעת הדם, חייב קרת משום אוכל מבשר קודשים בתאומת הגוף, ואין בה מעילה. הנהנה ממנה לאחר הזעת דמה, אינו חייב משום מעילה. זאת מפני שכבר הותר בשרה לאכילה לכהנים. דנה הגמרא, אם מועילה הזעת הדם להוציא בשר שיצא מן העזרה, מידי מעילה. מדייקת הגמרא, מעילה הוא דלקה, אבל איסורה איקה. כלומר, ממה ששנינו במשנה ואין בה מעילה, יש לדייק, שרק איסור מעילה בלבד אינו נוהג בחטאת העוף לאחר שהוזה דמה. אבל עדיין יש בה איסור אכילה לכהנים. שכן אם הותר הבשר לכהנים לגמרי, היה תנא צריך לומר, עוזה דמה, הותר הבשר לאכילה שהוא חידוש גדול יותר. וקשה, והמי, הממון עד הכהנים הוא, מדוע הבשר אסור באכילה? הרי אחרי שעוזה דמה של ההטד, בשרה שייך לכהנים, כלומר, הותר להם לאכילה. מתרץ את הגמרא, אמר רבי חנינה, ליוצא. כלומר, המשנה מדברת בבשר חטאת שיצא מן העזרה קודם הזעת הדם. ורבי עקיבא היא, ואמר זריקה מועלת ליוצא דלאו בת אכילאי, משנתנו שנויה בדעת רבי עקיבא הסובר לאל בדעביו עמוד ב', לעניין קורבן בהמה, שזריקת הדם מועילה גם לבשר שיצא חוץ לעזרה להוציאו מידי מעילה. אבל מכל מקום, בשר זה אסור באכילה, זאת מפני שיצא חוץ ממחיצתו ונפסל. ואין הזריקה מוציאה אותו מידי האיסור הזה. שכן בשר הקורבן שיצא חוץ למחיצתו, דהיינו חוץ מן המקום שבו היו חייבים לאכול את הבשר הזה, נאסר באכילה. ובמסכת מכות בדף חי עמוד א' למדו את האיסור הזה, ממה שנאמר לעניין איסור טריפה, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. דרשו את המילה שדה שהיא באה ללמד, כל בשר שיצא חוץ למחיצתו, והוא דומה לבשר שנמצא בשדה שאין שם מחיצות, הרי הוא אסור באכילה. ובמשנה לאל בדף עמוד ב' נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא בדין הזה. רבי אליעזר סובר שאין זריקה מועלת ליוצא להוציאו מידי מעילה, ורבי עקיבא סובר שמועילה, ושם בגמרא מבואר שמדובר שרק חלק מן הבשר יצא חוץ לעזרה, אבל עדיין נשאר כזית ממנו בפנים. ולכן לדעת רבי עקיבא, הועיל והעזה מועילה לבשר הנמצא בפנים, היא מועילה גם כן להוציא את הבשר שיצא מדין מעילה. אבל אם כל הבשר של החטאת יצא, לא יוצא הבשר מידי מעילה גם לא לשיטתו של רבי עקיבא. אז כמו שנתבהר בגמרא לאל בדף זין עמוד ב', כך הדין גם בהזעת הדם של חטאת העוף, שכן הזעת הדם של חטאת העוף עומדת במקום זריקת הדם של קורבן בהמה. ולכן הזעה זו, אף שהיא מועילה להוציא בשר שיצא חוץ לעזרה מדי מעילה, מכל מקום אינה מועילה להתירו באכילה. ולכך נקת התנה במשנה, הוזה דמה אין במעילה. להשמיענו, שרק איסור מעילה אין בחטאת העוף לאחר שהוזה דמה. אבל איסור אכילה יש בה, שהרי הבשר שיצא חוץ לעזרה נפסל מאכילה. ונשאלת השאלה, מאחר וחטאת העוף אין מקבלים את דמה בכלי, אלא מזה דמה מצברה על המזבח, אם כן נמצא שאם יצא גוף העוף לחוץ קודם ההזעה, יצא גם הדם שבתוכו, ובזה הרי נפסל הדם. שכן גם רבי עקיבא הסובר שזריקה מועלת לבשר שיצא, הוא מודה שאם הדם עצמו יצא, הרי הוא נפסל, ושוב אינו ראוי לזריקה, כמו שלמדנו לאל בדף זין עמוד א'. ואין לומר שמדובר שרק רגל העוף יצא ולא שאר הגוף, כי מבואר במסכת צבחים דף חבב, שגם באופן הזה פסול, מפני שהשמנונית הנמצאת בתוך הדם שברגל, והיא פסולה משום יוצא, עולה ומתערבבת בדם שבגוף הבהמה. ויש ליישב את הדבר בכמה אופנים. א', המדובר הוא שמקודם נאסף כל דם העוף לתוך בית הצוואר, שכך היא הדרך בעוף, מאחר ואין בו הרבה דם מתאספו שם, ורק אחר כך יצא הרגל לחוץ, שבאופן זה שוב אין השמנונית שברגל עולה לתוך בית הצוואר. ב', מדובר שאחרי שיצא הרגל לחוץ חתך אותה, ולפיכך אין השמנונית שבה עולה ומתערבבת בדם שבצוואר. ג', מה שמבואר במסכת צבחים שאם עבר אחד יצא נפסל כל אדם לזריקה, הדברים הללו הם רק לכתחילה. אבל אם עבר וזרק, הזריקה כשירה. מפני שבתוך מה שזרק על המזבח היה גם דם כשר. וכאן הרי שנינו, עוזה דמה. משמע שהוא בדיעבד. כך תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי חנינא ליוצא ורבי עקיבאי. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת המוראים עם מיצוי אדם מעכב את הכשר הקורבן. סדר הקרבת חטאת העוף הוא שאחרי המליקה אוחז הכהן בגופו של העוף ומזה מדמו על קיר המזבח. והוא הנקרא הזעה. לאחר מכן דוחק את מקום המליקה למזבח ועל ידי כן מתמצאים שיערי אדם על יסוד המזבח. והוא הנקרא מיצוי. כאמור, לפנינו מחלוקת המוראים עם מיצוי אדם מעכב את הכשר הקורבן. והנידון הוא בחטאת העוף בלבד שיש בה הזעה ומיצוי, אבל לא בעולת העוף. שכן עולת העוף אין בה הזעה אלא מיצוי בלבד. ופשוט שהוא מעכב. אומרת הגמרא, אמר רבונה, אמר רב, אמר רבונה בשמו של רב, מיצוי שיערי אדם של חטאת העוף על המזבח אינו מעכב. כלומר, שאפילו אם רק יזה את אדם ולא מיצה את שיערי אדם, כבר נתקיימה מצוות החטאת ובעליה יצאו בה ידי חובתם. ויצא מתורת מעילה וגם חייבים עליה משום פיגול נותר ותמה. ותני רב, ורב שנה במשנתנו, כגרסתנו, וזה דמה. חייבים עליו משום פיגול נותר ותמה ואין בה מעילה. וממה ששנינו הוזה דמה ולא נמצא דמה, מבואר שהתנא של משנתנו סובר שההזעה היא העיקר ולא המיצוי. רב עדא בר רבא חלק ואמר בשם רב שמיצוי חטאת העוף מעכב, כלומר, גם אם הוזה דמה, אם לא מיצו את שיערי אדם, לא יצא המקריב את חטאת העוף ידי חובתו ואין חייבים עליה, משום פיגול נותר ותמה. ותני רב וכך שנה רב במשנתנו, מיצה דמה. חייבין עליו משום פיגול נותר ותמה ואין בה מעילה. וממה ששנה מיצה דמה ולא איזה דמה, מבואר, שהוא סובר שגם המיצוי הוא חלק מעיקר מצוות הקרבת חטאת העוף, והוא מעכב את הקורבן. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב עדא בר רבא. תשמע, בואו שמע ראיה לדבר ממה שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ת' לעניין חטאת העוף. ואיזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח חטאת אי. שואלת הגמרא, בישלמה לרבדה ברהבה? הדבר מובן לדעת רבדה ברהבה, שכן מה שאמר שהמיצוי מעכב, היינו דכתיב זה שכתוב, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח חטאת אי. שכן התיבות חטאת אי מתייחסות למה שכתוב לפני זה, והנשאר בדם ימצא. ויש במשמע מזה שהמיצוי קרוי חטאת, כלומר שהוא חלק מעיקר עבודת החטאת ומעכב. אלא לרבונה, מהי והנשאר? לדעת רבונה שהמיצוי אינו מעכב, מדוע כתבה התורה והנשאר בדם ימצא ליסוד המזבח? כלומר, מאחר שכתבה התורה, כן, הרי יש במשמע שנאמר אחרי זה חטאת אי, מתייחס על המיצוי ובא ללמד שהמיצוי מעכב, כדעתו של רב עדא בר רבא. דוחה הגמרא ואומרת מה שכתבה התורה והנשאר בדם ימצא ליסוד המזבח? יש לפרשו כדי תנא דבי רבי ישמעאל, כמו ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הבאה, שאם נשאר מן הדם מצווה למצות אותו על המזבח, ואם לא נשאר, כגון שנשפך אדם או שנאבד, לא ימצא כי אינו מעכב. ומהי חטאת היא? הרישה. כלומר, מה שנאמר בסוף הפסוק חטאת היא, אין לפרש כמו שעלה על דעתנו בקושייה או בראיה לטובת רבדה ברבא, שזה מתייחס גם על מה שנאמר, והנשאר בדם ימצא. ויהיה משמע שהמיצוי הוא חלק מעיקר עבודת החטאת והוא מעכב, אלא מתייחסו על מה שנאמר מקודם לכן, ואיזה מדם החטאת, והרי זה כאילו כתוב ואיזה מדם החטאת על קיר המזבח, חטאת אי. כעת מקשה הגמרא על פירוש הפסוק והנשאר בדם ימצא, מפסוק הדן בשיערי המנחה. סדר הקרבת המנחה כך הוא, אחרי שנתנו על הסולת של המנחה את השמן והלבונה, לבונה זה מין בסמים, קומץ הכהן מן הסולת והשמן שבא מלוא קומצו, ולאחר מכן מקטיר את הקומץ והלבונה על המזבח. אחרי הקטרת הקומץ נאכלים שיערי המנחה, דהיינו מה שנשאר ממנה לאחר הכמיצה לזכרי כהונה, כדין קודשי קודשים. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, אלא מעתה, אלא מעכשיו שנתבהר שלדעת רבונה. מה שנאמר ונשאר בדם ימצא פירושו, שרק אם אחרי ההזעה נשאר מדם החטאת מצווה למצות אותו, ואין המיצוי מעכב, אם כן, גבי מנחה, לגבי מנחה דכתיב שנאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק ג', והנותרת מן המנחה לארון ולבניו קודש קודשים מאישי השם, אך אינמי שאם נתותר? האם גם פסוק זה יש לפרשו באופן דומה ולומר שאין כוונת הכתוב ששיערי המנחה מעכבים? דהיינו שאם אחרי הכמיצה קודם הקטרת הקומץ נחסר מן השירה אם נפסלה המנחה, אלא זה בא רק לומר שאם שיערי המנחה קיימים מצווה לאוכלם, אבל אם אינם קיימים אינם מעכבים את המנחה? וכי תאימה החינמי? ואם תרצה לומר שאכן כך הוא הפירוש של הפסוק ואין השיריים מעכבים, והתניה, הרי שנינו בברית המופיע במסכת מנחות אבזח עמוד א', ממה שנאמר בניין מנחת נדבה, ספר ויקרא פרק ב' פסוק ב', וקמץ הכהן משם מלוא קומצו מסולטה ומשמנה על כל לבונתה. דהיינו, שהכהן ירים בקומץ שלו מן הסולת והשמש של המנחה כדי להקטיר את מה שהרים על גבי המזבח, לבד מן הלבונה שהוא מין בסמים שמניחים אותה על המנחה והיא נקטרת כולה על המזבח, ולא נאמר מלוא קומצו מסולת ומשמן, יש לדרוש שהמנחה כשאירה רק אם היא שלימה בשעה שהוא קטרה, פרט שחסרה סולטה וחסרה שמנה וחסרה לבונתה, פרט למנחה שהסולת, השמן או הלבונה שלה חסירים בשעת ההקטרה שהיא פסולה, שכן משמעות המילים מסולטה ומשמנה היא מן הסולת והשמן שכבר היו קיימים בשלימותם בשעת הכמיצה. כלומר, אף על פי שם מדובר בפסוק הזה או על שעת הכמיצה מכל מקום, הועיל ומשמעות המילה מסולטה ומן הסולת שכבר היה, על כוחך שרוצה התורה ללמד, שגם בעבודה נעשית אחרי הכמיצה, שזוהי ההקטרה, צריך להיות קיים בשלימות כל הסולת שהיה קיים בשעת הכמיצה. ולמדנו מזה שאם נחסר מן השירה עם בשעת ההקטרה, פסולה המנחה. אם כן, לא ניתן לומר שפירוש הפסוק והנותרת מן המנחה, הוא רק שאם השירה אם קיימים אחרי ההקטרה, יש מצווה לכהנים לאוכלם. אבל אם לא נשארו, הם אינם מעכבים את כשרות המנחה. לא ייתכן לומר זאת. מיישבת הגמרא את שיטת רבונה ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, התם. בעניין המנחה שם כתיב, והנותרת קרא יתירה כתיב. כלומר, בעניין המנחה המילה והנותרת היא מיותרת, שכן היא נכתבה פעמיים. אחד כתוב, והנותרת מן המנחה לארון ולבניו. פעם שנייה כתוב, והנותרת ממנה יאכלו ארון ובניו. ומאחר שממה שנאמר והנותרת יש לדייק, ולא הנותרת מן הנותרת, כלומר שצריך שתהיה כל הנותרת, כל השיריים, שמה שנותר מן המנחה אחרי הקמיצה, כל זה צריך להיות קיים, ולא שיהיה קיים רק הנותרת מן הנותרת, כלומר שנחסרו השיריים, אז מזה שהוכפל הפסוק למדנו, שאם נחסרו מקצת השיריים, המנחה פסולה. אבל בחטאת העוף שלא נאמר בה אלא, והנשאר בדם ימצא, ולא הוכפל הפסוק הזה. לפיכך מפרשים את משמעותו, שרק אם נשאר מן אדם אחרי ההזעה ימצא אותו, אבל אם לא נשאר, אין המיצוי מעכב את הכשר החטאת. מקשה הגמרא על רבונה, ממשנה דנה בדיני פיגול ופסול של קורבנות העוף. כל קורבן נפסל במחשבת חוץ לזמנו ובמחשבת חוץ למקומו. אלא שיש חילוק ביניהם לעניין העונש של האוכל מבשר הקורבנות שהראו בהם הפסולים הללו. קורבן שנפסל מפני מחשבת חוץ לזמנו נעשה פיגול, והאוכלו במזיד חייב קרת, אבל קורבן שנפסל על ידי מחשבת חוץ למקומו, לא נעשה פיגול אלא פסול בלבד, והאוכלו אינו חייב קרת. והדינים הללו למדנו במסכת זבחים בדף כוח עמוד ב' מן הפסוקים. מחשבת חוץ לזמנו ומחשבת חוץ למקומו אינם פוסלות את הקורבן, אלא אם כן חישב אותם בשעת עשיית העבודה, ודווקא בשעת עשיית עבודה המעכבת. והמשנה שתביא כאן הגמרא מבארת באיזו מן העבודות של קורבנות העוף פוסלות מחשבות חוץ לזמנו וחוץ למקומו. מיטיב אבוה דשמואל לרבונה, הקשה אבא של שמואל לרבונה. שנינו במשנה במסכת זבחים בדף סמך דלת עמוד ב'. אחד חטאת העוף ואחד עולת העוף, בין חטאת העוף ובין עולת העוף שמלקן ומצד דמן או מצד דמן במחשבת פסול, אם הייתה המחשבה חוץ למקומן, כלומר, בחטאת העוף עם חישב הכהן בשעת מליקה שהוא מולקה על מנת להזות או למצות את דמה, או לאכול את בשרה חוץ למקומה, דהיינו חוץ לעזרה, או שבשעת מיצוי דמה חישב על מנת לאכול את בשרה חוץ למקומה, והוא הדין בעולת העוף. אם בשעת מליקתה חישב על מנת שימצא את דמה או שיקטירן חוץ למקומה, או שבשעת מיצוי דמה חישב על מנת להקטירן חוץ למקומה, פסול. נפסל הקורבן, בשרו אסור באכילה, אבל אין בו קראת. אין האוכלו חייב קראת, אלא מלכות בלבד. מפני שעבר על מה שנאמר בפתיחת פרשת מאכלות אסורות, לא תאכל כל תועבה, פסוק בספר דברים פרק י' פסוק ג'. ומפני השמועה למדנו שפסוק זה הוא עזרה לפסולי המוקדשים. כך הרמב״ם הלכות פסולי המוקדשים פרק חי הלכה ג'. במקור דברי הרמב״ם כותב הכסף משנה ומהספרי. ולמה אינו חייב קראת? לפי שאין הקורבן נעשה פיגול אלא במחשבת חוץ לזמנו בלבד. אבל אם באחת מהעבודות הללו חישב מחשבת חוץ לזמנן, כלומר למצות את דמה, להקטיר את בשרה בעולת העוף או לאכול את בשרה בחטאת העוף לאחר זמנו, נעשה הקורבן פיגול וחייבין עליו קראת. כלומר האוכל במזיד כזית מבשרה חייב קראת. מסיימת הגמרא את הקושייה, הקטן עם מיית. מכל מקום שנינו במשנה, אחד חטאת העוף שמצד דמן חוץ לזמנן, זה פיגול וחייבים עליו קראת. הרי שמחשבת פיגול מפגלת בשעת מיצוי הדם של חטאת העוף, כמו שהמחשבה מפגלת בשעת ההזעה. מוכח מכאן שגם המיצוי מעכב את ההכשר של חטאת העוף, כמו שההזעה מעכבת אותו. שכן, מחשבת פיגול שהייתה בשעת עשיית עבודה שאינה מעכבת את הקורבן, אינה מפגלת אותו. קשה מכאן על מה שאמר אבונה שמיצוי הדם של חטאת העוף אינו מעכב. מתרצת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אבוה דשמואל, אבא של שמואל שהקשה את הקושייה הזו, הוא עצמו גם מתרץ אותה. מה הוא מתרץ? לצדדין קטני. כלומר, מה ששנינו שמלקן או שמצד דמן, זה לא נשנה באופן אחד, אלא באופנים שונים. שכן, מה ששנינו שמלקן מתייחס בין על עולת העוף ובין על חטאת העוף, שבשניהן, אם מלקן במחשבת פיגול, נתפגל הקורבן. אבל מה ששנינו או שמצד דמן, אינו מתייחס אלא על עולת העוף בלבד, שאין בה מצוות הזעת הדם, אלא מיצוי הדם בלבד. כנאמר בעניין עולת העוף של נדבה ונמצא דמו על קיר המזבח. ולפיכך, אם מיצא את דמה במחשבת פיגול, נתפגל הקורבן. אבל אינו מתייחס על חטאת העוף שיש בה מצוות הזעת הדם, ואין מיצוי הדם מעכבת הכשרה. ולפיכך, אין מחשבת פיגול במיצוי הדם מפגלת בה. בקשה הגמרא סתירה בדברי רבי ישמעאל. גופה אומרת הגמרא, נשוב לעצם דברי הברייתא ונדון בה. תנא דבי רבי ישמעאל, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הזו, שאם נשאר בדם, כלומר מה שכתבה התורה בחטאת העוף, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, אין פירושו שהעבודה זו מעכבת, אלא שאם נשאר מן הדם, מצווה למצותו על המזבח, ואם לא נשאר, אין מצווה למצותו, כלומר אינו מעכב. וקשה, והתנא דבי רבי ישמעאל התם, והרי שנינו שם במסכת זבחים דף נ"ב עמוד א', בבית מדרשו של רבי ישמעאל, את הברייתא הבאה, שירה היא מעכבין. כלומר, שם הובא ברייתא שנחלקו בתנאים עם שערי אדם מעכבים את הכשר הקורבן, רבי עקיבא סובר שאינם מעכבים, רבי ישמעאל סובר שמעכבים, ואמר רב פאפא, מיצוי חטאת העוף היא כבעיניו. יש הבדל בין שיטת רבי ישמעאל לבין שיטת רבי עקיבא בעניין מיצוי אדם של חטאת העוף בלבד. כלומר, שניהם מודים ששיערי אדם של קורבן בהמה אינם מעכבים את הכשר הקורבן, אלא שנחלקו בעניין מיצוי שיערי אדם של חטאת העוף. רבי עקיבא סובר שאינו מעכב את הכשר הקורבן, ורבי ישמעאל סובר שמעכב. הרי שיש סתירה בדברי רבי ישמעאל, שבברייתא אחת הובא שדעתו שהמיצוי אינו מעכב, ובברייתא אחרת הובא שדעתו שהוא כן מעכב. מתרצת הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי ישמעאל. שתי הברייתות הם דברי שני תנאים שנחלקו בשיטת רבי ישמעאל. התנא של הברייתא שאמרה שאם נשאר סובר ששיטת רבי ישמעאל היא שהמיצוי אינו מעכב, ואילו התנא של הברייתא שהובאה במסכת זבחים סובר ששיטת רבי ישמעאל היא שהמיצוי מעכב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ט' עמוד א'. המשנה שלפנינו תפרט דיני מעילה בסוגים שונים של קורבנות שהם קודשי קודשים, וגם תפרש המשנה דינים שונים השייכים לקורבנות הללו. אומרת המשנה בדף ט' עמוד א', עולת העוף מועלין בה מי שהוקדשה. נפרט מי מביא את עולת העוף. א', מי שהתנדב עולת העוף, ב', מי שעבר על אחת מן העבירות האמורות בפרשת קורבן עולה ויורד, שהן שבועת העדות, תומת מקדש וקודשיו ושבועת ביטוי, וזהו קורבנו של הדל. ג', יולדת ביום מלות ימי טהרה, כשהיולדת היא דלה. דלת מצורה ביום השמיני לטהרתו, כשהוא דל. ה', זב וזבה ביום השמיני לטהרתם. ו', נזיר שנטמא ביום השמיני לטהרתו. וכל המביאים עולת העוף מביאים עמה גם חטאת העוף, חוץ מהמתנדב עולת העוף. עולת העוף באה מן התורים או מבני היונק, המפורש בתורה בכל המקומות הללו, ובאה זכר או נקבה. סדר הקרבת עולת העוף, הכהן מולק, כלומר חותך בציפורנה ולא בסכין את ראש העוף ומבדילו מגוף העוף. אחר כך ממצא הכהן את דם הראש ודם הגוף על קיר המזבח, דהיינו סוחט הבשר, והדם יוצא בדוחק על המזבח. ואחרי המיצוי נקטרים ראש העוף וגופו על המזבח. כאמור במשנה, במסכת זבחים דף סמך דלת עמוד ב'. אם כן אומרת המשנה, עולת העוף מועלין בה משהו קדשה. הנהנה ממנה בשווה פירוטה בשוגג לאחר שהוא קדשה, חייב להביא אשם מעילות. מלבד האשם חייב גם לשלם להקדש מה שנהנה עם תוספת חומש. ואם במיזיד נהנה מן ההקדש, מחלוקת תנאים אם חייב מיטה או מלכות. ואפילו אם נהנה ממנה בחייה, כגון שמחרה, חייב משום שהוציאה לחולין. ואחרי שנמלקה העולה כדינה, נתווספה בקדושה. ולכן הוכשרה נעשית מוכנה ומוכשרת להיפסל בתבול יום. מה זה תבול יום? מי שנטמע וטבל ועדיין לא העריף שימשו. ובמחוסר כיפורים. מה זה מחוסר כיפורים? מי שהיה טמא באחת מן התומות שחייבים להביא עליהם קורבן אחרי שנתערו. ומיהם? זב וזבה מצורה ויולדת. וטבל והעריף שימשו אבל עדיין לא הביא את קורבנו. כלומר, שאם נגע בתבול יום או מחוסר כיפורים נפסלה, אבל אינה מטמא אחרים. ושוב נציין, כל מה שנאמר עליו בענייני תומה פסול פירושו שהוא עצמו נטמא, אבל אינו מטמא דברים אחרים. אומרת המשנה ובלינה, וכן אם לן דמה, כלומר ששעה דמה אחרי המליקה קודם המיצוי עד ששקעה השמש, נפסלה. ולדין זה הוכשרה עולה רק על ידי המליקה, שכן כל זמן שלא נמלקה, גם אם ישעה אותה זמן רב לא תיפסל בכך. ודם הקורבנות נפסל בשקיעת החמה שנאמר, ביום הקריבו את זבחו יאכל. דורשת הגמרא במסכת זבחים דף נ"ו, ביום שאתה זובח אתה מקריב, ביום שאי אתה זובח, אי אתה מקריב. כלומר שהזביחה וההקרבה שהיא הזריקה צריכים להיות ביום אחד. אומרת המשנה, ולאחר שמיצה הכהן את דמה כדינה, חייבין עליו משום פיגול. כלומר, אם מלק הכהן את העוף במחשבת פיגול, ולאחר מכן מיצה דמה, חייב קרת האוכל כזית מבשרה, משום אוכל פיגול. אבל אם לא מיצה דמה כדינו, אף שבשעת מליקה חשב עליו מחשבת פיגול, והקורבן נפסל מחמת כך, מכל מקום אין חייבים קרת על אכילת הבשר. והטעם, לפי שבפרשת עולת העוף לא הוזכרה זריקת הדם הנוהגת בבהמה, או הזעת הדם הנוהגת בחטאת העוף, אלא נאמר ונמצא דמו בלבד. מכאן מוכח שמיצוי הדם בעולת העוף עומד במקום זריקת הדם בבהמה, ובמקום הזעת הדם בחטאת העוף. ולפיכך, כשם שבבהמה ובחטאת העוף לא חל על בשר הקורבן שם פיגול, אלא אם כן קרב המתיר כמצוותו, כלומר שכל עבודות הדם המתירות את האימורים להקטרה ואת הבשר לאכילה נעשו כהלכתן, ואין בקורבן פסול אחר חוץ ממחשבת הפיגול, אז זה נהיה פיגול. אבל אם היה בקורבן פסול אחר באחת מעבודות הדם, יצא הקורבן מידי פיגול. כך גם בעולת העוף, אף אם בשעת המליקה חישב הכהן המולק מחשבת פיגול, לא הוקבע שם פיגול על העוף, אלא אם כן קרב המתיר כמצוותו, כלומר שמיצוי הדם נעשה כהלכתו. אומרת המשנה, וכן חייבים על עולת העוף אחרי מיצוי אדם משום נותר, כלומר, שהאוכל כזית מן הבשר שניתותר ממנה אחרי סוף זמן הקטרתה, שהוא בעלות השחר של היום שלאחר הקרבת קורבנו, שכן כל הלילה כשרה להקרבת חלבים ואיברים, חייב קראת משום איסור אכילת נותר, שנאמר לעניין איסור אכילת נותר, ואוכליו אבונו עיסה ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אבל אם לא נתמצא דמה כדינה, אינו חייב קראת. ולמה? מפני שאיסור נותר נלמד בגזרה שווה עוון עוון מדין תומה. וכשם שאין חייבים קראת על תומת הבשר, אלא אם כן קרב המתיר דיינו אדם כמצוותו, כך אין חייבים על הנותר, אלא אם כן קרב המתיר כמצוותו. אומרת המשנה ותמה, כלומר מי שנטמע ואכל כזית מבשר העולה אחרי מיצוי אדם, חייב קראת משום אוכל מבשר קודשים בתומת הגוף. אבל אם אכל התמה מבשר העולה קודם מיצוי אדם, אינו חייב קראת. ומועלין בה אומרת המשנה עד שתיצא לבית הדשן, כלומר הנהנה ממנה אף לאחר המיצוי חייב משום מעילה עד שתשרף כולה על גבי המזבח, וירימו מן האפר תרומת הדשן. תרומת הדשן היא עבודה נעשית כל יום בבית המקדש, ונלמדת ממה שנאמר בפרשת העולה, והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, ושמו עץ על המזבח. ואת סדר תרומת הדשן, נלמד בפתיחה לדברי הגמרא שאחרי המשנה. ומה ששונה בזה דין העולם מדין החטאת שאין מועלין בה אחרי הזעת דמה, כמו ששנינו לעיל במשנה בדף ח' עמוד א', זה מפני שהחטאת שהוזה דמה הותרה לאכילה לכהנים, ולכן שוב אינה בכלל קודשי השם. כלומר, שלעניין מעילה נאמר בתורה נפש כי תימול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם. ופירוש קודשי השם הוא קודשים המיוחדים רק להשם ולא קודשים שיש בהם גם היתר לבני אדם. אבל העולה דינה לעלות כליל על המזבח, ולעולם לא תהיה ניתרת לכהנים. לכן גם אחרי מיצוי דמה וגם לאחר שהוא כתרה ונעשית איפר, עדיין היא בכלל קודשי השם ומועלין בה, עד שירימו מאפרה תרומת הדשן, לפי שאז כבר נתקיימה כל מצוותה של עולה זו. וכל דבר שנעשית כל מצוותו, אין מועלין בו. כמבואר לכמן בדף י' א' עמוד א', אבל הגחלים עצמם שהורמו לשם תרומת הדשן, מועלים בהם לעולם. אומרת המשנה, פרים הנשרפים, פר יום הכיפורים, הפר שהיה הכהן גדול מביא ביום הכיפורים מממונו לחטאת ומחפר בו על עצמו ובני ביתו ועל כל אחיו הכהנים, פר כהן משיח, הפר שמביא הכהן הגדול, הנקרא גם כהן משיח על שם שנמשך בשמן המשחק שנעשה כהן גדול, אם הכהן הגדול שגג בהוראה ועשה על ידי זה בשוגג מעשה עבירה, שאם היה עושה אותו במזיד היה חייב קרת, אז בשוגג הוא מביא את הפר, ופר יעלם דבר של ציבור, פר שמביאים הציבור עם טעו סנדרין הגדולה ואורו היתר באיסור קרת ואסור רוב הציבור בשוגג על פיהם, וסעירים הנשרפים, סעיר יום הכיפורים, הסעיר שעלה עליו הגורל להיות קרב לחטאת מתוך שני הסעירים שהיו הציבור מביאים ביום הכיפורים, וסעיר עבודה זרה, הסעיר שמביאים הציבור עם אורו סנדרין הגדולה היתר באחד מאיסורי עבודה זרה שחייבים עליהם קרת ואסור רוב הציבור בשוגג על פיהם, כל אלה קודשי קודשים הם. ואין בהם יותר אכילה לכהנים, אלא אימוריהם נקטרים ובשרם ועורם נשרפים מחוץ לעיר. מועלין בהם משהוקדשו משעה שהוקדשו. ואחרי שנשחטו כדינם, הוכשרו נעשו מוכשרים ומתוקנים להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים. כלומר, שאם נגע בהם טבול יום ומחוסר כיפורים, נפסלו. לעניין ששוב אין שורפים אותם במקום שהיו שורפים את הפרים והסירים הנשרפים שלא נפסלו, אלא בבית הדשן אחר המיועד לאותם שנפסלו. כמבואר במסכת זבחים דף קופ ד' עמוד ב', כך מפרש התוספות לעיל בדף ח' עמוד א', דיבור המתחיל הוכשרו, אבל הם אינם מתמים אחרים, ובלינה וכן עם לן דמם, כלומר ששעה אחרי השחיטה קודם ההזעת ששקע השמש, נפסלו, ולאחר שהוזה דמם כדינם, כלומר פר וסעיר של יום הכיפורים הזה מדמם באצבעו בקודש הקודשים כנגד בין בדי הארון, ובהיכל כנגד הפרוכת ועל מזבח הזהב, בשאר הקורבנות הנשרפים הזה מדמם באצבעו בהיכל כנגד הפרוכת ועל מזבח הזהב, חייבין עליהם משום פיגול, כלומר, אם נשחטו במחשבת פיגול, וכן אם קבלת אדם הולכתו או הזעתו נעשו במחשבת פיגול, ולאחר מכן ניזו את דמם כדינם חייב קראת האוכל כזית מבשרה משום אוכל פיגול, וכן חייבים עליהם אחרי הזעת אדם משום נותר, כלומר שהאוכל מהם אחרי סוף זמן הקטרתם, שהוא בעלות השחר של היום שלאחר הקרבת קורבנו, חייב קראת משום איסור אכילת נותר. דהיינו אם אכל מן האימורים שנתותרו, ותמה, כלומר מי שנתמה ואכל מהם כזית, אחרי הזעת אדם חייב קראת משום אוכל מבשר קודשים בתומת הגוף, ומועלין בהן בבית הדשן עד שיתיך הבשר, כלומר, הזעת דמם אינו מוציאה מדין מעילה לפי שלא הותרו לה אכילה לכהנים, ועדיין הם בכלל קודשי השם. וגם אחרי שהוציאו את בשרם למקום שריפתם, עדיין נוהג בהם דין מעילה, עד שיתעכל הבשר מחמת השריפה, שאז נתקיימה בהם כל מצוותם, ואין מעילה נוהגת בדבר שנתקיימה כל מצוותה. אומרת המשנה, העולה, עולת בהמה, מועלין בה משהוקדשה, ומשעה שנשחטה כדינה, הוכשרה להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים. כלומר, אם נגע בטבול יום או מחוסר כיפורים, נפסלה, אבל אינה מתמה אחרים. ובלינה, וכן עם לן דמה, כלומר ששעה אחרי השחיטה קודם ההזעה, עד ששקעה השמש, נפסלה. נזרק דמה כדינה חייבין עליה משום פיגול, כלומר, אם נשחטה במחשבת פיגול ולאחר מכן נזרק דמה כדינה, חייב קראת האוכל ממנה כזית משום אוכל פיגול, וכן חייבים עליה אחרי זריקת הדם משום נותר, כלומר, שהאוכל ממנה אחרי סוף זמן הקטרתה שהוא בעלות השחר של היום שלאחר הקרבת העולה, חייב קראת משום איסור אכילת נותר, ותמה, כלומר, מי שנטמא ואכל ממנה כזית אחרי זריקת הדם, חייב קראת משום אוכל מבשר קודשים בתומת הגוף, ואין מועלין באורות. כלומר, הנהנה מאור העולה אחרי זריקת הדם אינו חייב משום מעילה, לפי שהוא ניתן לכהנים ויצא מלהיות בכלל קודשי השם. אבל אם לא נזרק הדם, מועלין באורה, מפני שאין הכהנים זוכים באורה עד שיזרק הדם. אבל אומרת המשנה מועלין בבשר לפי שאינו ניתן לכהנים, אלא עולה עולה כליל על המזבח, ולפיכך עדיין הוא בכלל קודשי השם גם לאחר שהוא כתר ונעשה איפר, עד שתייצא לבית הדשן, עד שירימו מאפרה תרומת הדשן, לפי שאז נתקיימה כל מצוותה של העולה הזו, וכל דבר שנעשית כל מצוותו, אין מועלין בו. אומרת המשנה חטאת, בהמת חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור, שני כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם, והם קודשי קודשים, ואלו הם הקורבנות ציבור היחידים שהם שלמים. כאמור, שני הכבשים שבאים בחג השבועות עם שתי הלחם, מועלין בהם משהוקדשו, נשחטו, הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה. נזרק דמן, חייבין עליהם משום פיגול. אם נשחטו במחשבת פיגול ולאחר מכן נזרק דמם כדינם, חייב קראת האוכל כזית מבשרם משום אוכל פיגול. וכן חייבים עליהם אחרי זריקת הדם משום נותר, כלומר, שהאוכל כזית ממה שניתותר מקורבנות אלו אחרי סוף זמן אכילתם שהוא יום ולילה, חייב קראת משום איסור אכילת נותר. ותמה, כלומר מי שנטמע ואכל מהם כזית אחרי זריקת הדם חייב קראת משום אוכל מבשר קודשים בתומת הגוף. ואין מועלים בבשר לפי שהבשר הותר לכהנים על ידי הזריקה ויצא מלהיות בכלל קודשי השם. אבל מועלים בהימוריהם לפי שאינם ניתרים לכהנים אלא נקטרים על גבי המזבח. ולכן הרי הם בכלל קודשי השם עד שייצאו לבית הדשן. אומרת המשנה שתי הלחם שמביאים בעצרת, כמפורש בתורה ששתי הלחם היו עשויות מחמץ, ואינן קריבות על המזבח אלא נאכלות לכהנים, וזריקת הדם של שני הכבשים הבאים עם הלחם מתירה את שתי הלחם לאכילה לכהנים, מועלין בהם משהוקדשו בפה, קרמו בתנור, כלומר שכבר נאפו כל כך בתנור עד שעלה עליהם כמין קרום מחמת האש, ומאז הם קרויים לחם, וקרימה זו היא תחילת תיקונם ונחשבת כמו השחיטה של בהמות הקודשים, ולכן הוכשרו, נעשו מוכשרים ומתוקנים להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים. והואיל ומעט שקרמו פניה קרויה לחם, לכן הוכשרו שתי הלחם גם כן בזה לשחוט עליהן את הזבח, כלומר את שני כבשי העצרת הבאים ממהן, שכן בשעת שחיטת שני הכבשים חייבים שתי הלחם להיות סמוכים להם, לפי שבניין שתי הלחם נאמר, והקרבתם על הלחם ושני כבשים, ודרשו במסכת מנחות דף סמך ב', שמה שנאמר על הלחם פירושו בסמוך. נזרק דמן של כבשים חייבין עליהם משום פיגול, כלומר אם בשעת שחיטת הכבשים, וכן קבלת הדם הולכתו או זריקתו, נעשו במחשבת פיגול, חישב לאכול את הלחם חוץ לזמנו ואחר כך נזרק אדם כהלכתו, וקבעו שתי הלחם בפיגול. והאוכל כזית מהם חייב קראת לפי שמחשבת פיגול שהייתה בשעת שחיטת הכבשים, מפגלת את הלחם. וכן חייבים על שתי הלחם אחרי זריקת דם הכבשים משום נותר, כלומר, שהאוכל כזית ממה שניתותר מן הלחם אחרי סוף זמן אכילתם שהוא יום ולילה, חייב קראת משום איסור אכילת נותר. ותמה, כלומר מי שנטמא ואכל כזית משתי הלחם אחרי זריקת דם הכבשים, חייב כרת משום אוכל מבשר קודשים בתומת הגוף. אבל קודם זריקת דם הכבשים אין חייבים על הלחם משום פיגול נותר ותמה. והטעם, לפי שזריקת דם הכבשים מתרת את הלחם לאכילה לכהנים, וכל דבר שיש לו מתירים אין חייבים עליו משום פיגול נותר ותמה עד שיקרב המתיר כהלכתו. כמו ששנינו במשנה לקמן בדף י' עמוד א', אין בהם מעילה. כלומר, משעת זריקת דם הכבשים אין הנהנה משתי הלחם חייב משום מעילה, לפי שכבר הותרו שתי הלחם לכהנים על ידי זריקת דם הכבשים. אומרת המשנה לחם הפנים, 12 חלות שעורכים בכל שבת על השולחן שבבית המקדש, ומסדרים אותם בשני סדרים, 6 חלות לכל סדר, בצד אחד. של כל אחד מן הסדרים נותנים כלי שיש בו קומץ של לבונה וכלי זה קרוי בזיך. בכל שבת ושבת מסלקים מעל השולחן את החלות שהיו מונחות עליו מהשבת שעברה, ועורכים במקומם 12 חלות אחרות, לאחר מכן מקטירים את הבזיחים של לבונה, שהיו בצידן של החלות של השבת שעברה, והחלות עצמן מתחלקות לכהנים, והכהנים אוכלים אותם כדין קודשי קודשים. אם כן, לחם הפנים מועלין בו משהוקדש בפה, קרם בתנור, כלומר שכבר נאפה כל כך בתנור עד שניתבו, שני הצדדים שלו, העליון המונח נגד האש, והתחתון המונח כנגד קרקעית התנור, כמין קרום, הוכשר, נעשה מוכשר ומתוקן להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים, לפי שקרימת הלחם נחשבת כמו שחיטה בבהמות, ומשעה שקרמו פניו בתנור, הוכשר גם כן להיסדר על גבי השולחן בשבת כמצוותו. אבל כל זמן שלא קרמו פניה, אינו ראוי להיסדר על גבי השולחן לפי שאינו קרוי לחם. ולאחר שקרבו הבזיחין, שני בזיחי הלבונה הבאים עם הלחם על המזבח כהלכתם, חייבים עליו על הלחם משום פיגול. כלומר, שאם בשעת הקטרת הבזיחים, חישב על מנת לאכול את הלחם לאחר זמנו, וקבע הלחם באיסור פיגול, והאוכלו חייב קראת. וכמו כן חייבים על הלחם אחרי הקטרת הבזיחים משום נותר ותמה, שכשם שזריקת הדם בבהמה שהיא המתירה את הקורבן, קובעת את הקורבן באיסורי פיגול נותר ותמה, כך גם הקטרת הבזיחים של לחם הפנים שהיא המתירה את הלחם, קובעת את הלחם באיסורים אלה. וכמו כן לאחר הקטרת הבזיחים אין בו בלחם חיוב מעילה לפי שכבר ניתר לכהנים ושוב אינו בכלל קודשי השם. אומרת המשנה המנחות, מנחות היחיד מועלין בהם משהוקדשו בפה, ולאחר שקדשו שנתקדשו המנחות בכלי שרת כדינם, שכן כל המנחות טעונות קידוש בכלי שרת, כמו ששנינו במסכת מנחות דף צדיבב, הוכשרו והותקנו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה, וכן אם לנה המנחה, כלומר ששעתה אחרי שנתקדשה בכלי שרת קודם שנקמצה, עד ששקע השמש, נפסלה. ומה שהמנחה נפסלת בשקיעת החמה זה לפי שאינה כמיצה כשרה אלא ביום, וגם אי אפשר לקמוץ אותה ממחרת, לפי שכשיעלה עמוד השחר תיפסל בלינה כמו כל דבר שנתקדש בכלי שרת. ולאחר שקרב הקומץ על גבי המזבח כהלכתו, חייבין עליו משום פיגול, כלומר, אם בישת הכמיצה חישב על מנת לאכול את השיריים או להקטיר את הקומץ לאחר זמנו, וכן אם חישב מחשבת פיגול בשעה שנתן את הקומץ לתוך כלי שרת או בשעת הולכתו למזבח, או בשעת הקטרת הקומץ, ולאחר מכן הקטיר את הקומץ כדינו, חייב כרת האוכל כזית מן המנחה משום אוכל פיגול, וכן חייבים על המנחה אחרי הקטרת הקומץ משום נותר ותמה, שכשם שזריקת הדם בבהמה שהיא המתירה את הקורבן, קובעת את הקורבן באיסורי פיגול נותר ותמה, כך גם הקטרת הקומץ של המנחות שהיא המתירה את השיריים, קובעת את השיריים באיסורים אלה. וכמו כן אומרת המשנה, לאחר הקטרת הקומץ אין מועלין בשיריים, לפי שכבר הותרו לכהנים, ושוב אינו בכלל קודשי השם. אבל מועלין בקומץ עד שייצא לבית הדשן. כלומר, הנהנה מן הקומץ חייב משום מעילה עד שיישרף כולו על גבי המזבח, וירימו מאפרות תרומת הדשן כדין אימורי בהמות קודשי קודשים, כמו ששנינו לאל בעניין חטאת ואשם ושלמי ציבור. והטעם לפי שהקומץ אינו ניתר לכהנים אלא נקטר על גבי המזבח, ולכן הרי הוא בכלל קודשי השם עד שתתקיים כל מצוותו שהיא תרומת הדשן. זוהי המשנה שלנו בדף ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שני עבודות נעשות בדשן באפר שעל המזבח, שבא משריפת הקורבנות. העבודה האחת היא תרומת הדשן, והוא מה שנאמר בפרשת העולה, ואירים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו עץ על המזבח. וסדר תרומת הדשן הוא שהכהן לוקח מכתה ועולה לראש המזבח ומפנה את הגיחלים לכאן ולכאן, עד שמגיע לגיחלים הנמצאים באמצע האש ונשרפו היטב, וממלא מהם מלוא המכתה ויורד מן המזבח והופך פניו לצפון, והולך במזרחו של כבש כעשר אמות, וצובר את הגיחלים שחיטה במקום המיועד לכך על הרצפה אצל המזבח במזרחו של הכבש, רחוק ממנו שלושה טפחים. העבודה השנייה היא הוצאת הדשן, והוא מה שנאמר באותה פרשה והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, כלומר, שמוציאים את כל האפר הנשאר אל מחוץ למחנה. דנה הגמרא באפר הנשאר על המזבח אחרי שאורה ממנו תרומת הדשן קודם שהוציאו אל מחוץ למחנה, האם חייבים עליו משום מעילה? אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, הנהנה מאפר תפוח שעל גבי המזבח, כלומר מן האפר הנשאר על גבי המזבח אחרי תרומת הדשן, ואותו איפר מיועד להוצאה אל מחוץ למחנה, הוא קרוי תפוח על שם שהיו צוברים אותו בצורת תפוח, ובמשנה במסכת תמיד בדף כוח עמוד בית שנינו שסדר הוצאת הדשן היה, שהאפר הנשאר על גבי המזבח אחרי ההרמה היה צוברו באמצעו של המזבח, ועושה ממנו צבור עגול הנראה מלמטה כמו תפוח. מידת גובהו הייתה מרובה ממידת העיגול שמלמטה, וכאין כובע. לפעמים היה בתפוח כ-300 קור של דשן. לאחר מכן היה הכהן מחליף את הבגדי כהונה שעליו ולובש במקומם בגדי כהונה אחרים הפחותים בשוויים מן הבגדים שלבש מקודם, והיה מוציא את כל האפר הנשאר לבית הדשן הנמצא מחוץ למחנה. רב אמר אין מועלין בו, כלומר אינו חייב משום מעילה, ורב יוחנן אמר מועלין בו. מבררת הגמרא באיזה אופן נחלקו. אומרת הגמרא, לפני שהרימו מן האפר תרומת הדשן כולה אלמה לא פליגה דמועלין בו. בין לרב ובין לרב יוחנן אין חולקים, אלא שניהם מודים שנהנה ממנו חייב משום מעילה, שכן עדיין לא נתקיימה מצוותו של האפר, ולפיכך הרי הוא בכלל קודשי השם. כי פליגי, באיזה אופן כן החלקו רב ורבי יוחנן, באפר הנשאר על המזבח לאחר תרומת הדשן, והוא האפר הצבור בתפוח לפני שהוציאו אותו אל מחוץ למחנה. מבארת הגמרא את סברת המחלוקת. רב אמר אין מועלין בו, לפי שאויל וכבר נתרמה ממנו תרומת הדשן, הרי נעשה מצוותו, ואף שעדיין חייבים להוציאו חוץ למחנה, מכל מקום אין ההוצאה נחשבת לעבודה, שבעבורה יהן נחשב שעדיין לא נעשית מצוות האפר ואם עלו בו. מפני שאין להוצאת הדשן זמן קבוע, כלומר אין חיוב להוציא את האפר בכל יום כמו תרומת הדשן, אלא רק שמתרבע האפר על המזבח. רבי יוחנן אמר, כיוון דכתיב הועיל ובניין הוצאת הדשן נאמר, ולבש הכהן מדו בד ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, מבואר בפסוק הזה שהכהן המוציא את האפר אל מחוץ למחנה חייב להיות לבוש בבגדי כהונה. רק שהבגדים שלובש בשעת הוצאת הדשן פחותים הם בשוויה מן הבגדים שלובש בשעת תרומת הדשן. וכיוון דצריך לבגדי כהונה, מוכח מכאן בקדושתי קאי, שעדיין האפר עומד בקדושתו ולא נעשה את כל מצוותו, ולכך מועלים בו עד שיוציאו אותו אל מחוץ למחנה. מקשה הגמרא על רב ממשנתנו, תנן שנינו במשנתנו, עולת העוף מצד דמה ומועלין בהן בעולת העוף עד שתייצא לבית הדשן, כלומר, עד שתשרף כולה על גבי המזבח ויוציאו את אפרה לבית הדשן הנמצא חוץ למחנה. הנה מוכח מכאן, שגם אחרי תרומת הדשן מועלין בה. קשיה לרב, וזה קשה על רב שאמר שאחרי תרומת הדשן שוב אין מועלים באפר שלה. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יתרץ לך, שכך יש לפרש את דברי המשנה ומועלין בה עד שתיראה לבית הדשן, עד שיהיה ראוי להוציאו אל בית הדשן, כלומר, עד אשר ירימו מאפרת תרומת הדשן ושאר האפר יהיה מוכן לצאת אל מחוץ למחנה. מקשה עכשיו הגמרא בדפתי תמוד ב' על רב ממשנה דנה בגחלת שפקעה מעל המזבח. מייתי והקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו במשנה במסכת זבחים דף פי וב. וכולן, כלומר, בין הקורבנות הפסולים שדינם, שאם עלו על גבי המזבח להקטרה לא ירדו, ובין חלקי הקורבנות הכשירים שאין עליהם חיוב הקטרה, כגון גידים ועצמות ששנינו עליהם, שאם הם מחוברים לבשר הקורבן, יעלו על המזבח להקטרה, ואם פרשו מן הבשר לא יעלו על המזבח, שפקעו, שפרשו מעל גבי המזבח, כמו שהוא הדרך בכל דבר שיש בו לחלוחית הנמצאת בתוך שריפת האש, שכאשר הלחלוחית מתחילה להתנועע ולצאת, הוא אף מתוך האש, כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות על מסכת זבחים, לא יחזיר אינו חייב להחזירם על גבי המזבח. וכן גחלת הבא מעצי המערכה, שפקעה, שפרשה מעל גבי המזבח, לא יחזיר אינו חייב להחזיר. אבל אם הייתה הגחלת מאחד מאיברי הקורבנות הקשרים, גם אם פקעה ונפלה על הארץ יחזיר, שכן לא נתקיימה כל מצוות הקורבן עד שכל אימוריה יישרפו ויעשו איפר, וירימו מהם תרומת הדשן. מדייקת הגמרא מלשון המשנה שאמרה מעל גבי המזבח, שרק אם פרשה הגחלת לגמרי מעל המזבח, כלומר שנפלה על הרצפה, אינו חייב להחזירה. על גבי המזבח יחזיר, אבל אם לא פרשה לגמרי מעל המזבח, אלא שנפלה מצידו האחד של המזבח לצידו השני של המזבח, חייב להחזירה על גבי המערכה. ומסתימת דברי המשנה משמע, שהמשנה מדברת גם מגחלת שהייתה בתפוח, לאחר שכבר הורמה תרומת הדשן, כמו שנתבהר לאל בגמרא בדפתי תמוד א', ונפלה מן התפוח על גבי המערכה. ומסביר רש"י שאף של התפוח גרפו רק את האפר ולא את הגחלים מכל מקום, אי אפשר שלא יהיו גחלים מעורבים באפר שבתפוח. ולעניין זה אומרת המשנה, שאם נפלה על הרצפה אינו חייב להחזירה, נדייק מכך, שאם נפלה לצידו של המזבח חייב להחזירה, ויש בה מעילה, אף על פי שכבר הורמה ממנה תרומת הדשן. ומסיימת הגמרא את הקושיה, בישלמה לרבי יוחנן, ניחא. הדבר מובן לפי רבי יוחנן שאמר שאף לאחר שהורמה תרומת הדשן מועלים באפר, מפני שעדיין צריך לקיים בו מצוות הוצאת הדשן, שמטעם זה מועלים גם באותם גחלים. אלא לרב קשיא, אבל לרב שאמר שאחרי תרומת הדשן שוב אין מועלים באפר, אף שעדיין צריך לקיים בו הוצאת הדשן, קשה שאם כן מדוע מועלים בגחלים. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולומר לך, שייני גחלת דאית בי משאשה. שונה הדבר בגחלת שיש בו ממשות, כלומר שעדיין לא נעשית איפר והיא ראויה למירוק מצוותה. כלומר, אף על פי שאחרי תרומת הדשן אם ירצה יכול לאסוף את הגחלת אל התפוח כדי להוציאה אל מחוץ למחנה, מכל מקום אם ירצה יכול להחזירה על המערכה כדי לגמור מצוותה, כלומר, שתתקל לגמרי ותעשה איפר ולמחרת יוכל להרים ממנה תרומת הדשן. ולכן מועלין בה אפילו לאחר הרמת הדשן, לפי שזה נחשב שעדיין לא נעשית כל מצוותה. כך מסביר העולת שלמה על פי התוספות במסכת יומא. בדף חף עמוד א' דיבור המתחיל לעיוורים בשם ארי הבחור. ולכן הרי היא חשובה. ואם פקע מן המערכה לצידו של המזבח חייבים להחזירה. ואומנם מטעם זה הנהנה ממנה אף אחרי תרומת הדשן קודם שמירק מצוותה מעל. שהרי עדיין לא נעשית בכל מצוותה. מה שאין כן באפר שאין בו ממש, שאין ההקטרה שייכת בו, אין מועלים בו אחרי תרומת הדשן, שהרי כבר נעשית בו כל מצוותו. מביאה הגמרא גרסה אחרת בקושיית בני הישיבה ובתירוצם. איקא דאמר לה לאח גיסא, יש מי שאמר שמועה זו באופן הפוך. שבני הישיבה יקשו מן המשנה במסכת זבחים על שיטת רבי יוחנן, הסובר שמועלים באפר אף אחרי שהורמה תרומת הדשן. כך הייתה קושייתם. טעמה משום גחלת דעית במשאשה. ממה שנקטה המשנה וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר ולא נקטה. וכן דשן שנפל מעל גבי המזבח, משמע, שרק בגחלת שיש בה ממשות וראויה למירוק מצוותה, אז יש חילוק בין אם פקעה מעל גבי המזבח, כלומר שנפלה על הרצפה, שבאופן זה אינו מחזירה ואין בה מעילה, לבין פקעה על גבי המזבח, כלומר שנפלה לצידו האחר של המזבח, שבאופן זה מחזירה ויש בה מעילה. האיפר, דלית בי משאשה, אפילו לגבי מזבח, אין מועלין בו. אבל איפר שאין בו ממשות ואינו ראוי להקטרה, אפילו אם נפל על גבי המזבח, כלומר לצד המזבח, גם כן אינו חייב להחזירו על המערכה, ואין בו מעילה, אף על פי שעדיין ראוי לקיים בו מצוות הוצאת הדשן. אם כן מסיימת הגמרא את הקושייה, ביש למה לרב ניחא. הדבר מובן לפי שיטת רב הסובר שאין מועלים באפר שבתפוח, אף על פי שעומד למצוות הוצאת הדשן. אלא לרב יוחנן קשי, אבל לרב יוחנן הסובר שמועלים באפר שבתפוח כל זמן שלא הוציאו אל מחוץ למחנה, קשה, שכן מן המשלם במסכת צבחים משמע שאין מועלים בו. מדרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוחנן, רבי יוחנן יוכל לתרץ ולומר לך, הוא הדין דאפילו איפר. דין זה נוהג גם באיפר, כלומר מה שמשמע מן המשנה, שאם נפלה הגחלת לצד אחר של המזבח חייבים להחזירה על גבי המערכה ומועלים בה, דבר זה נוהג גם באיפר. והיינו טעם הדקטני גחלת, והטעם שהטנה של המשנה שנה גחלת ולא דשן, זה מפני דקעתי להשמועינן שבא להשמועינו בזה חידוש. דאפילו גחלת דעית בה משאשה, כי פקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר. שאפילו גחלת שיש בה ממשות וראוי למרק במצוותה, מכל מקום אם פרשה לגמרי מעל גבי המזבח, כלומר שנפלה על הרצפה, אינו מחזירה. ומכל שכן שאינו מחזיר את האיפר שנפל על הרצפה. אבל אם נפל בצד המזבח, בין גחלת ובין איפר, חייבים אלה להחזירם על המערכה ומועלים בהם. לפי שעד שלא יוציאם אל מחוץ למחנה, לא נעשה את כל מצוותם. דנה עכשיו הגמרא, מה יעשו בתשלומי קרן וחומש שמשלם המועל בקודשי מזבח? הנהנה מן ההקדש באופן שנתחייב במעילה, חייב לשלם קרן וחומש להקדש, ומלבד זה להביא אשם מעילות. אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, הנהנה בשוגג מבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים, ונתחייב משום מעילה לפי שעדיין לא הותר הבשר לכהנים, אבל אחרי זריקת הדם אין בו מעילה לפי שכבר הותר הבשר לכהנים, כמו ששנינו במשנה לאל בדפתי תמוד א', וכן הנהנה מהימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, וגם בזה נתחייב משום מעילה, משום שלאחר זריקת הדם האימורים עומדים להקטרה על גבי המזבח. רב אמר, הקרן והחומש שחייב לשלם עבור מה שנהנה מהם, יפלו לנדבה. כלומר, קונים מהם עולות לקיץ המזבח. כל מקום שנאמר בגמרא יפלו לנדבה, הכוונה שנותנים את המעות לתוך קופות מיוחדות שבבית המקדש הנראות כמו שופרות, וכתוב עליהן נדבה. ומן המעות שבאותן קופות, קונים עולות ציבור לקיץ המזבח. קיץ המזבח פירושו עולות שמקריבים על המזבח בשעה שאין שם קורבנות אחרים, כדי שלא יהיה המזבח פנוי ובטל מהקרבת קורבנות. ואת הבשר מקטירים על המזבח ואת האורות מחלקים לכהנים. ומלבד זה יביא גם אשם מעילות. ולוי אמר, מן הקרן והחומש המשלם יביא דבר שכולו עולה למזבח, כלומר קטורת. אבל לא יביא מהם עולות לפי שאינן עולות כליל על המזבח, שהרי האור של העולה מתחלק לכהנים. ומלבד זה יביא גם אשם מעילות. ויהיה הגמרא ראיה מברייתא לדברי לוי. תניא כבתי דלוי, שנינו ברייתא כדברי לוי, מעילה זו, כלומר הקרן והחומש האלה, שחייב לשלם בשביל שנהנה מן הקודשים להיכן או להיכת, כלומר מה עושים בהם? הלמידין לפני חכמים, אלו שהיו לומדים תורה לפני החכמים, כלומר לוי שהיה לומד תורה לפני רבי, אומרים בשם רבי, אבל תוספות בדיבור המתחיל הלמידים כותבים, שאף שכך נאמר במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב', שכל מקום שנאמר הלמידין לפני חכמים הכוונה ללוי, מכל מקום כאן בברייתא אין הכוונה אליו, לפי שלא מצינו שלוי יהיה מוזכר בברייתא. ועוד שאין הדרך להביא ראיה לדברי תנא או המורה מדברי עצמו. אם כן אומרת הגמרא, הלמידים לפני חכמים, אומרים בשם רבי, יביא דבר שכולו עולה כליל למזבח, ומפרשת הגמרא מה הניע ומהו דבר שכולו עולה כליל למזבח, קטורת. והרי שנינו בברייתא כדברי לוי. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לדברי רב מברייתא דנא, מה עושים בדמים שמשלם הנהנה ממעות שהופרשו כדי לקנות מהם קורבנות או מהקורבנות עצמם? תניא כבתי דרב שנינו ברייתא כדברי רב, הנהנה בשוגג מדמי חטאת ומדמי אשם, כלומר שנהנה ממקצת המעות שהפריש כדי לקנות מהם קורבן חטאת או קורבן אשם שהיה חייב להביא, אם נודע לו שנהנה מהם עד שלא קרבה חטאתו, כלומר לפני שקנה בהמה לחטאת מן המעות שנשתיירו, יוסיף את הקרן והחומש שהוא משלם עבור המעילה על המעות שנשתיירו, ויביא חטאתו ויקנה בהמה שמינה לחטאת, מכל המאות יחד. ומה שאומרת הברייתא שלא קרבה חטאתו זה לאו דווקא, שכן רק אם נודע לו לפני שיפריש בהמה לחטאתו, אפשר לומר שיצרף את דמי הקרן והחומש לדמי חטאתו ויקנה מכל הדמים יחד בהמה שמינה. אבל אם לא נודע לו עד שכבר יפריש בהמה לחטאתו, ילכו דמי הקרן והחומש לאיבוד, שהרי אי אפשר לצרף אותם לבהמה שיפריש, הרי בהמה תמימה שהוקדשה לקורבן, אין לה פדיון. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן אם נודע לו שנהנה מן המעות שיפריש עבור אשמו עד שלא קרב אשמו, כלומר לפני שקנה את האשם מן המעות שנשתיירו, יוסיף את הקרן והחומש שהוא משלם עבור המעילה למעות שנשתיירו, ויביא אשמו ויקנה בהמה שמינה לאשם מכל המעות יחד. אבל אם נהנה מבהמת קודשי קודשים בחייה, יקנו מן הקרן והחומש בהמות לנדבת ציבור, לפי שרק בנהנה מן הדמים שהיה אפשר להוסיף את המעות של הקרן והחומש על הנשאר ממעות חטאתו ולקנות מכל המעות חטאת שמינה, אמרו שאם לא עשה כן ילכו המעות לאיבוד, מפני שזה דומה לחטאת שנתכפרו בעליה, שמניחים אותה למות. אבל אם נהנה מבהמה אחר שהפרישה לשם קורבן, גם מתחילה לא היה אפשר לקנות בהמה לחטאת מן הקרן והחומש, שכן החטאת שנתחייב בה כבר הופרשה, ועל כן דומה מעילה זו למעילה בבשר הקורבנות שקונים מן הקרן והחומש בהמות לנדבת ציבור. כך לדעת הברייתא הזו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם כבר קרבה חטאתו, כלומר שכבר קנה בהמה לחטאת מן המעות שנשתיירו לפני שנודע לו שנהנה מן ההקדש, ילכו לים המלח, כלומר יוליך את המעות שמפריש עבור תשלומי הקרן והחומש לים המלח, כדי שיובדו מן העולם, שכן כשנהנה מדמי חטאתו נתחייב להוסיף את הקרן והחומש על הנשאר מדמי חטאתו ולקנות מכל המעות בהמה שמינה לחטאת. אבל מאחר שלא נודע לו שנהנה מהם עד לאחר שכבר יפריש קורבן חטאת, חל על הקרן והחומש דין של חטאת שנתכפרו בעליה. דהיינו קורבן חטאת שהופרש עבור אדם מסוים לשם כפרת חטא מסוים, ולפני שהקריבו אותו נתכפרו הבעלים של החטאת הזו בחטאת אחרת, שדינה שמניחים אותה למות. לפי שחטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת היא אחת מחמש החטאות המיתות, וזו הלכה למשה מסיני. וממיתים אותה על ידי שמכניסים אותה לכיפה, לחדר, ונועלים את הדלת, והיא מתה שם ברעב, כאמור במסכת קידושין דף נ"ד עמוד ב'. ולפיכך מעות אלו שהופרשו עבור תשלומי המעילה של קורבן חטאת, הולכות לאיבוד, שכן איבוד המעות עומד במקום מיתת בהמת החטאת. ואם כבר קרב אשמו, כלומר שכבר קנה בהמה לאשם, מן הנשאר מן הדמים שהפריש עבורו לפני שנודע לו שנהנה מן ההקדש, יפלו המעות של הקרן והחומש לנדבה. כלומר, יקנו בהם קורבנות לקיץ המזבח שהיא נדבת ציבור, לפי שגם באופן זה דנים את מעות הקרן והחומש, כדין בהמת אשם שנתכפרו בעליה באשם אחר, שהיא רועה עד שיפול במום ותימחר, ויקנו בדמי הבהמות בשביל קיץ המזבח. כמו שלמדנו במסכת מורה בדף חי עמוד א', כל שבחטאת מתה, באשם רועה עד שהיא הסתאב, כלומר, כל פסול שהיא מרה בקורבן חטאת דינו שיניחו אותה למות, היא מרה אותו דבר בקורבן אשם דינו, שיראה עד שיפול בו מום, ואז ימחר ויקנו מדמיו קורבנות ציבור לקיץ המזבח. ממשיכה הברייתא ודנה, מה יעשו בתשלומי מעילה הבאים עבור ההנאה מן הקורבנות עצמם? הנהנה מקודשי קודשים לפני זריקת דמים, וכן הנהנה מאימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, הקרן והחומש שחייב לשלם עבור מה שנהנה מהם יפלו לנדבה. כלומר, קונים מהם עולות לקיץ המזבח. הנה לנו ברייתא, בדיוק כדברי רב. מסיימת הברייתא ואומרת, הנהנה מאחד מכל הקורבנות שהוקדשו להיקרב על גבי המזבח, יפלו הקרן והחומש שמשלם למזבח, כלומר יקנו מהם קורבנות לקיץ המזבח. והנהנה מקורבנות קודשי בדק הבית, כלומר מקודשים שהוקדשו על מנת שימחרו וישתמשו בדמיהם לצורכי תיקון בית המקדש, וקודשי בדק הבית גם כן קרויים קורבנות, כמו שמצינו שכלי הזהב התכשיטים, שהביאו שרי האלפים ושרי המאות, אחרי מלחמת מדיין נקראו קורבן השם. אף על פי שבוודאות הוקדשו רק לבדק הבית. ישלם הקרן והחומש לבדק הבית והנהנה מקורבנות ציבור כגון תמידים ומוספים, יפלו הקרן והחומש שמשלם לנדבת ציבור, כלומר לקופות שבבית המקדש הנראות כאין שופרות, שקונים מהם קורבנות ציבור לקיץ המזבח. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא. הגוף הקשי, הברייתא זו מצד עצמה קשי, שכן ברי ששנינו, עד שלא קרבה חטאתו יוסיף ויביא חטאתו, ומי שקרבה חטאתו ילכו לים המלח, הרי שאם לא נודע לו שנהנה מן הקודשים עד שכבר יפריש בהמה לחטאתו, אין קונים מן הקרן והחומש בהמה לקורבן, אלא ילכו לאיבוד. וקטני, ואילו בסיפה של הברייתא שנינו, כל קורבנות המזבח למזבח, ומלשון זה משמע שקונים מן הקרן והחומש שמשלם, בהמה לקורבן, לא שנה די כפור בעלים, ולא שנה אחד לא יכפור. כלומר, בין אם נודע לו שנהנה מן הקודש לפני שהפרישו הבעלים בהמה לחטאת, ובין אם נודע לו דבר זה אחרי שכבר הפרישו בהמה לחטאת, מתרצת הגמרא ומעמידה את הרישא והספא של הברייתא בשיטות תנאים שונות. רישא רבי שמעוני, הרישא של הברייתא ששנינו בה שהקרן והחומש ילכו לים המלח, הולכת בשיטת רבי שמעון, דאמר במסכת תמורה, בדף ט"ו עמוד א', כל חטאת שכיפרו בעליה, שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת, תמות. מניחים אותה למות, ולדעתו, אין חילוק בסיבה שמחמתה נתכפרו באחרת, אלא בכל אופן מניחים את החטאת שלא נתכפרו בה למות. ולפיכך גם המעות של הקרן והחומש, חל עליהם דין חטאת שנתכפרו בעליה, שכן היה חייב להוסיף אותם על הנשאר מדמי חטאתו, ולקנות מכל המעות בהמה שמינה לחטאת. אלא שלא נודע לו שנהנה מן ההקדש עד לאחר שכבר הפריש קורבן חטאת להתכפר בו, ולפיכך ילכו לאיבוד. וסיפה, רבנן, ואילו הסיפה של הברייתא ששנינו בה כל קורבנות המזבח למזבח, שנויה בשיטת רבנן הסוברים במסכת תמורת דף חב ב' עמוד ב', שההלכה למשה מסיני שחטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת מתה, נאמרה רק באופן שהבהמה שהפריש מתחילה לחטאתו ועבדה, היא נמצאה לאחר שהפריש בהמה אחרת במקומה והיא קריבה. וכמו כן במעות שהופרשו עבור קניית בהמה לחטאת ועבדו, ונמצאו לאחר שנתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, וכמו ששנינו שם, ולדעתם, לא נאמרה ההלכה הזו, אלא בשנעבדה החטאת. אבל אם מחמת סיבה אחרת, כיון שנגנבה או נגזלה, לא יקריבו הבעלים ונתכפרו בחטאת אחרת, אין מניחים את החטאת הראשונה למות, אלא ממתינים עד שיפול במום ופודים אותה, וקונים בדמי הקורבנות לנדבת ציבור. וכמו כן, מעות חטאת אינן הולכות לאיבוד, אלא אם כן נעבדו. אבל אם מחמת סיבה אחרת, לא קנו מהם חטאת ונתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, קונים במעות הראשונות קורבנות לנדבת ציבור, ולפיכך כאן, שלא נעבדו הקרן והחומש, למרות שנתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, אין הקרן והחומש הולכים לאיבוד, אלא קונים מהם קורבנות לנדבת ציבור. ומביאה הגמרא שגם הבית תירץ כך. אמר רב גביע דווי קטיל לרב אשי, אחי אמר הבית, אכן כמו שתירצנו כך אמר הבית, שהרישה של הברייתא שנויה בשיטת רבי שמעון, וסיפה ואילו הסיפה של הברייתא שנויה בשיטת רבנן. מביאה הגמרא אופנים שהנהנה מן הקודשים אינו חייב משום מעילה. אמר רבה, הכל מודים, רב ורבי יוחנן שחלקו לאל בדף ט' עמוד א' בנהנה מן האיפר הצבור בתפוח, אם חייב משום מעילה, שניהם מודים שאם נהנה אפילו קודם זריקת הדם מבשר קודשי קודשים שנטמע, וכן אם נהנה מאימורי קודשים קלים לאחר שהעלן על גבי המזבח והאש משלה בהם אפילו קודם שנעשו איפר, זה פטור ממעילה, מפני שבמה שנהנה מהם לא הפסיד כלל את הקודשים, שכן בשר קודשי קודשים שנטמע אינו ראוי לא לאכילה לכהנים וגם לא להקטרה על גבי המזבח. ואימורי קודשים קלים אחר שאלם על גבי המזבח ומשלה בהם האור, כבר נעשתה מצוותם. ונשאלת השאלה איך אמר רבה שמיד אחרי שאלה את האימורים על המזבח ומשלה בהם האור, אין בהם משום מעילה והרי עדיין לא הורמה מהם תרומת הדשן. ולאל בדפתת עמוד א' אמרו שהכל מודים שנהנה מן האפר של האימורים לפני שהורמה ממנו תרומת הדשן, חייב משום מעילה. מתרץ רשי, שלאל מדובר באפר של עולה ושל שער קודשי קודשים שהם חמורים ולכן מועלים בו עד שהורמה ממנו תרומת הדשן. אבל דין אימורי קודשים קלים אינו חמור כל כך, ולכן משאלה אותם על גבי המזבח ומשלה בהם האור, אין בהם מעילה. שואלת הגמרא פשיט, הרי פשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רב על השמיענו? מה היא כמה הפסיד וכי איזה הפסד עשה לקודשים, כלומר הרי נהנה ממה שכבר אינו שווה כלום להקדש? שרי בשר קודשי קודשים שנטמע אינו ראוי לא לכהנים ולא להקטרה, ואימורי קודשים קלים שאהלם על גבי המזבח ומשלה בהם האור, כבר נעשית מצוותם. מתרצת הגמרא מהו דתי מה שמה תאמר, בשר קודשי קודשים שנטמע איתלי מצוות שריפה לכהנים, כלומר יש בו עדיין קצת קדושה שכן חייבים לשרפו בתוך העזרה כדין כל הקורבנות שנטמעו, וכמו כן אימורי קודשים קלים איקה מצווה להפוכי בצינורה, יש בהם עדיין מצווה להפוך אותם במזלג על גבי המזבח כדי שיסרפו לגמרי, ומחמת כך אם עלו בהם כדין כל דבר שלא נעשית מצוותו, כמה שמלנדלו, לכך הוא צריך רב על השמיינו שבכל זאת אין מועלים בהם. והטעם, לפי שבשר קודשי קודשים שנטמע אף על פי שחייבים לשרפו, מכל מקום אינו נחשב כדבר שלא נעשית מצוותו שמועלים בו, לפי שהשריפה אינה עבודה, שכן אינה צריכה בגדי כהונה, וכמו כן, אימורי קודשים קלים שאלם על גבי המזבח אף על פי שמצווה לא הופכם במזלג, מכל מקום משום זה אינם בכלל דבר שלא נעשית מצוותו, לפי שאם רצה, יכול היה להשאירם על המזבח גם בלא היפוך. ככה תוספות בדיבור המתחיל, הכל מודים. בברייתא שהובא לאל בדפתי עמוד א' שנינו, שנהנה ממעות חטאתו, וכבר קנה בהמה לחטאתו, ילכו הקרן והחומש לים המלח. מפרשת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר רב עד האמרת מה שאמרת, כלומר מה ששנינו בברייתא לאל בדפתי עמוד ב', שאם כבר קרבה חטאת, כלומר שכבר קנה בהמה לחטאת מן המעות שנשתיירו, ילכו לים המלח, יוליך את הקרן והחומש שמפריש עבור מעילתו לים המלח כדי שילכו לאיבוד? אני מילי דעית יד עלי כמי כפרה. דברים אלה אינם, אלא אם כן נודע לו שמעל קודם שקנה בהמה לחטאתו. לפי שבאופן זה כשיפריש את תשלומי הקרן והחומש, לא יפרישם בכוונה שילכו לאיבוד. שכן היה עליו להוסיפם על הדמים שנשתיירו מדמי חטאתו ולקנות מכל המעות בהמה שמנה לחטאת. אלא שהועיל ולבסוף לא עשה כן. והפריש קורבן חטאת מן המעות שנשתיירו מדמי חטאתו בלבד, חל על מעות הקרן והחומש דין של חטאת שנתכפרו בעליה והלכו לאיבוד. אבל אם נודע לו שמעל רק לאחר כפרה, כלומר אחר שכבר הפריש בהמה לחטאת, יפלו המעות של הקרן והחומש לנדבה, כלומר יקנו מהם קורבנות לנדבות ציבור. מה הייתה, מה מפרש רבה, מה טעמו של הדין הזה? לפי שאין מפרישים מתחילה לאיבוד, אין מפרישים מלכתחילה שום דבר להקדש כדי לאבדו בידיים. ולכך אין מוליכים מעות חטאת לאיבוד, אלא אם כן מלכתחילה יפרישם על מנת לקנות מהם חטאת. אלא שאחר כך קנו הבעלים את חטאתם ממעות אחרים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת מעילה, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, עד מתי מועלים בעולת העוף? שאלה שנייה, עד מתי מועלים בפרים הנשרפים? שאלה שלישית, האם מועלים באיפר התפוח שעל גבי המזבח? שאלה רביעית, לרב גחלת שפקעה מהמערכה על גבי המזבח, האם יחזירנה ומדוע? שאלה חמישית, כיצד הקשתה הגמרא מגחלת זו לרב? הרי שמה מדובר כשפקעה לפני תרומת הדשן, התשובה בתוספות. השאלה האחרונה על דף ת', הנהנה מבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים, למי משלם קרן וחומש? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי חבב בהלול תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ט', במסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי זך באלול תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. השבת האחרונה הבאה עלינו לטובה לשנת תשע"ט, ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים י' וי' א', במסכת מעילה. היא קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. מלחם לאורה איתה אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.